אני רק אסכם בקצרה מה שראינו שבוע שעבר. מה שראינו זה שבכל אחד מהימים של מעשה בראשית, אולי להוציא את היום הראשון, מתגלה פער בין מה שנקרא מחשבת הבריאה, הפרויקט של הבורא עבור הבריאה באותו יום, ובין המציאות. כן? והפער הזה בא לידי ביטוי בביטוי ויחן. זה הדבר העיקרי. כשכתוב ויחן, זו אינדיקציה ברורה שמה שנעשה על ידי הבריאה הוא לא בדיוק מה שתוכנן על ידי הבורא. מכאן המסקנה שהבריאה באותם ימים הייתה בעלת אוטונומיה. ובהתאם לאוטונומיה הזאת היא מגיבה בצורה שמתאימה או כמעט מתאימה או פחות מתאימה לצו הבורא. וזה עד כאן נקודה מהותית ביותר שצריך לזכור אותה בהמשך. מסקנה שנייה מהדבר הזה, שאין שום גזרה קדומה מצד הבורא שהדברים יהיו כפי שהם בעולם המציאות. שום גזרה קדומה.
כן, אבל בעצם זה שיש את הבריאה כבר, אז יצרת כאילו כביכול משהו שהוא, כמו שאמרת, משהו שהוא כבר פחות טוב מהבורא עצמו. אז זה לא גזרה קדומה, אבל בעצם זה שאתה החלטת לברוא, אז בראת כבר משהו שהוא פחות טוב ממה שאתה, או...
זה לא משהו פחות טוב או יותר טוב, זה משהו אחר. שונה. הבריאה היא האחר של הבורא. למה אני מדגיש את זה? כי כאשר אתה בא אומר פחות טוב יותר טוב, אז אתה למעשה מזמין אותנו לדיון האם העולם שלנו הוא העולם האפשרי הטוב ביותר, ואז זה לייבניץ. ואז אנחנו נגיע לאיזשהו הכרח כזה שמכריח את הבורא לברוא בצורה שהוא בורא. כאשר אנחנו באים ואומרים שהנברא או הבריאה היא האחר של הקדוש ברוך הוא, אנחנו במקום לעסוק בקטגוריה של הפילוסופיה נכנסים לקטגוריה של המוסר. זאת אומרת שמה שחשוב זה היחס האחרות בין הבורא ובין הנברא, וזה יחס מוסרי, וזה מה שבניתור רוצה להדגיש. חז"ל לא באים לספר לנו מה שקרה במהלך ששת הימים, שממילא אנחנו לא מבינים מילה וחצי מילה, ונוכיח את זה עוד מעט כבר בפסוק הראשון. ולכן נשאלת השאלה בשביל מה נכתבו כל הפסוקים האלה. זה השאלה של רש"י. ניתן היה לפתוח מהפסוק הרביעי של פרק ב' ואף אחד לא היה בטענות. כן? אלה תולדות השמיים בעברם, זה פתיחה יפה מאוד, כן? או זה ספר תולדות האדם, שזה עוד יותר מאוחר, גם זאת פתיחה יפה מאוד, ולא צריך שום דבר לפני זה. לכן אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אם הקדוש ברוך הוא בתורה מצא לנכון לכתוב את מה שהוא כתב, מדוע זה נכתב? אז אפשרות אחת לבוא ולהגיד, התורה רוצה לספר לנו מה היה, באמת. וזה הופך להיות שיעור באסטרופיזיקה. אבל זה לא המקרה. למרות שזה מעניין, זה לא המקרה. אפשר גם להבין את זה שבאמת התורה מנסה לתאר בצורה שלה מה היה. אבל כל המפרשים כבר הוכיחו שאז אין משמעות בכלל לפסוק הראשון. ולכן נשאלת השאלה, מה? מה המטרה? מה התכלית? התשובה של מניטו היא מהותית ביותר, זה התשובה המוסרית. האקט של הבריאה הוא החסד המוחלט, והוא צריך לשמש לאדם כדוגמה של מה זה חסד בעולם. אתה נותן למישהו שלמעשה בשלב הזה אין לו שום זכות להתקיים. אתה נותן את החיים למישהו. זו המשמעות של דברו, קודם כל לתת את החיים למישהו. המישהו שאתה נותן לו את החיים, באיזה זכות הוא קיים באותו שלב? שום זכות.
גם אדם וגם העולם
בכלל, בכלל, הבריאה באופן כללי, כן? בוודאי שהאדם גם שמופיע ביום השישי, אבל הבריאה, הקדוש ברוך הוא מחליט מסיבותיו הוא, ומניתו מוציא במקום אחר, למרות שיש הרבה שדיברו שזה כדי שיכירו במלכותו, שלהיטיב עם הבריאות, בסדר, מניתו בא ואומר, למעשה אנחנו לא יודעים, בסדר? אבל מה שאנחנו יודעים שהוא החליט לברוא. ומה המשמעות של לברוא? לתת את החיים למישהו. מה מביא אותו לתת את החיים? זו הסיבות שלו, לא יודעים. אבל המישהו הזה שנברא משולל כל זכות.
באמת הזכות
שלו
נותן, לא
הבורא.
אלו
לא נותן לו שום דבר, הוא נותן לו להימצא.
אבל יש כאן אחד שנכנס איזשהו מדרש, אולי אפשר צריך להסביר אותו, אז שמעשה בראשית את דעתם יברור, לרצונם יברור.
בוודאי, ודאי.
שאל אותו, רצונך ליברור.
בוודאי, ודאי, ודאי.
אז בעצם זה כבר איזשהו...
נכון, נכון, נכון. זה הגמרא בראש השנה, י' א'. י' א', כן. אז... ובחולין גם כן זה נמצא. הגמרא שמה באה לתאר וצריך לקשור את זה עם מה שנאמר בפרקי אבות. על כוחך אתה נולד וכו', כן? שכאילו מהמשנה בפרקי אבות משתמע שיש איזשהו הכרח. לא שואלים אותך. טק, אתה פה. לא, יש שלב קדום יותר וזה מה שאותה גמרא רוצה להגיד. לפני שהנשמה יורדת בעולם הזה, שואלים אותה, האם את רוצה? וזה על דעתם נבראו.
אז אולי זה הזכות שאני בעצם אומר, כן?
לא.
מבין את הקשיים שיש בעולם, אני לא יודע, אני רוצה
לבוא. אתה עוד לא ידע שום דבר, עוד לא היית כאן. אתה עוד לא ידע שום דבר, מה הקשיים? אם היית יודע את הקשיים, אז היית בורח מפה. או לא מגיע בכלל. לא, לא, אין...
זאת אומרת, אין
לה ידיעה על המקום שהולכת להגיע אליו? לא. לא. זה בא. זה בא כפי שזה בא. אבל היא הסכימה. הימור כזה.
אז היא הסכימה, זהו, אז סליחה שאני ככה... כן. מה זה הסכימה? לבוא למקום שהיא לא מכירה, שהיא לא יודעת, תשמע, אתה הולך למקום כזה וכזה. טוב, נו, מה?
אתה לא הולך, אתה לא הולך ללא נודע, פשוט.
טוב,
אברהם
כבר פה, זה אחרת.
כן, מה כבר פה?
אתה רואה את המציאות פה.
לא משנה, הוא אף פעם לא היה בארץ כנען, הוא לא יודע. עובדה, כשהוא מגיע לארץ כנען מבחינתו, משהו מזעזע, יש תושבים כאן, ואז הכנעני בארץ. הוא חשב שזה רק מתושבים.
כן.
זה רש"י מפורש שם, כן. שאלו אם רוצים להיברות ואמרו הן, אבל לא הסבירו להם מה התנאים וזה, כן? אז זה השלב הזה, אז לכן זה לא קשור. לא קשור. הדגש הזה הוא מאוד מאוד חשוב. כי עוד פעם, ברגע שמבינים את העיקרון הזה, זה פותר המון 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 בעיות. וזה גם מסביר את מהלך ההיסטוריה. כי מהלך ההיסטוריה הופך להיות מהלך פשוט ביותר. מה זה ההיסטוריה? זה הזמן שניתן לאדם לקנות את היש שלו. ככה אומר מניטו. אתה מקבל את היש שלך במתנה, זה זמן הלידה. ייקח את זה בחיים של בן אדם, כן? יותר פשוט, ואחר כך אפשר להשליך את זה על כל ההיסטוריה. כשתינוק נולד, נולד. יש לו זכות, לא, עוד לא עשה שום דבר. כן? מה הוא עשה? בסך הכל, הוא אומר, אהב כל הזמן, הוא רוצה לאכול. בסדר. עוד לא עשה שום דבר, משולל כל זכות. עכשיו יש לו כל החיים שלו לזכות ביש שניתן לו כבר בזמן הלידה. אז עכשיו צריך לעשות הבחנה בין שני מצבים. מצב אחד שנקרא להיות, ומצב אחד שנקרא להימצא. וההבחנה הזאת היא ההבחנה המהותית. להיות זה אומר, יכול, אני יכול להגיד אני. יש רק אחד שיכול להגיד אני, זה הבורא. וזה מה שהוא אומר כשהוא מציג את עצמו לפני בן ישראל, אנוכי. האדם לא יכול להגיד אני. אני בדרך. אני בדרך לקנות את היש שלי. בסוף החיים, אם הוא עשה את מה שהיה אמור לעשות, אז הוא הופך להיות לאני. וזה אותו דבר במהלך כל ההיסטוריה לגבי הבריאה כולה. הבריאה, כשהיא נבראת, משוללת כל זכות, עכשיו יש לה כך וכך אלפי שנים לקנות את היש שלה. ובסוף יש פגישה עם הבורא, והבורא שופט את מה שהבריאה עשתה, ואומר בסדר או לא בסדר. עכשיו יש לנו שישה שלבים מוקדמים שהתורה מתארת אותם, ובסוף כל יום כתוב וירא אלוהים כי טוב, ואני צריך לחזור עוד שנייה לפירוש הזה של וירא ומה זה כי טוב הזה, כן? ואחר כך, בסוף היום השישי, מתחילה ההיסטוריה של היום השביעי. ולא כתוב בשום מקום וירא ויהי בוקר יום שביעי, אבל זה יהיה כתוב בסוף ההיסטוריה של העולם הזה. ואז זה מין פסוק כזה שאומר, ויאמר אלוהים תהיו קדושים, או קדושים תהיו, כן, ויהיו קדושים, וירא אלוהים כי טוב, וזהו. כי זה הפרויקט של היום השביעי. אבל אתה מתחיל את הפרויקט את זה ממצב של אפס נקודות. לכן האקט של הבריאה זה אקט של חסד מוחלט. כי מה מצדיק את מתן היש שלך כרגע? שום דבר. אימור של הבורא שאיכשהו אתה תגיע ליד. בסדר? לפי זה אפשר להבין גם את המדרש המפורסם שגם רש"י מצטט אותו. בתחילה עלה ברצון לבנות את העולם במידת הדין, ראה שאינו מתקיים, שיתף את מידת הרחמים. עכשיו צריך להבין את זה, כי לכאורה זה סותר את מה שאני אמרתי. כמה זה בתחילה רצה לברוא את הבריאה במידת הדין. מידת הדין זה אני מסוגל להצדיק את קיומי. זו ההגדרה של מידת הדין. כן? עשיתי כך וכך, זה מצדיק שאני פה. בסדר?
אבל הוא ברא הטבע לפי מידת הדין.
מה?
הוא ברא את הטבע לפי מידת הדין.
לא, שנייה, שנייה, זה, 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 זה סיפור אחר, כן. אם ברצון עלה שזה יהיה לפי מידת הדין, איפה מידת החסד? לא, צריך להבין ככה וניתום מסביר את זה בכמה מקומות. כאשר המדרש בא ואומר, רצה לברור במידת הדין, כן? זה אומר הוא רוצה שהבריאה תהיה מסוגלת להצדיק את עצמה. האקט של הבריאה עצמו הוא אקט של חסד. אבל הקריטריון לשיפוט, האם זה מצליח או לא, האם זה מוצדק או לא, זה מידת הדין. זאת אומרת, האם עשיתי את מה שהייתי צריך לעשות כדי לקנות את היש שלי. בסדר? אז אם בהתחלה זה היה הרצון, ראה שאינו יכול להתקיים. כי בשלב זה באמת אין לו זכות. אין לה זכות לבריאה. ובאמת זה ככה. רצה שאינה יכול להתקיים. מסקנה, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחד להגיד, זה לא שווה שום דבר, מוחק. אפשרות שנייה, אני נותן זמן לבריאה כדי לזכות ביש שלה. וזה נקרא מידת הרחמים. מידת הרחמים זה המידה שנותנת את הזמן, את משך הזמן לאדם כדי להשיג את מה שהוא אמור להשיג. ולכן כאן יש שלוש תמידות שמופיעות. באקט עצמו של הבריאה מידת החסד, המטרה זה לא סתם בריאה שעומדת בחסד אלא בזכות, וזה מידת הדין, ומשך הזמן שניתן לאדם, שזה כל השנים של העולם הזה, כדי שאותה בריאה תוכל באמת לזכות. והקדוש ברוך הוא אומר, בינתיים אני מסתתר, אני מחכה לך בסוף. למה אני מסתתר? כי אם אני נוכח כל הזמן, אתה לא תעשה שום דבר. אתה תסתכל עליי כל הזמן ותגיד, נו, מה לעשות? ימינה עכשיו או שמאלה? אז אתה לא חופשי, ואני רוצה בריאה אמיתית, שזה אומר בריאה שהיא בעלת אוטונומיה, שיכולה להחליט מה לעשות ומה לא לעשות. בסדר? כי אחרת אין מה לשפוט. בסדר? אתה צריך להבין את המהלך הזה ככה. בסדר? אוקיי, טוב. עוד דבר שצריך להדגיש, ואני רוצה לחזור על הנושא הזה, זה הנושא של השיפוט, שראינו אותו בסוף כל יום, כן? כאשר כתוב, וירא אלוהים כי טוב. אז זה יכול להיות לגבי האור, זה יכול להיות כל דבר. בסדר? המילה וירא במקרא מבטא תמיד שיפוט חיובי. תמיד שיפוט חיובי. אני צריך לזכור את זה, למשל, קוראים את הפסוקים, למשל, של מגדל בבל. שיפוט חיובי.
כשזה קדוש ברוך הוא,
גם
כשאדם.
של הקדוש ברוך הוא.
כשאדם זה הפוך.
אדם זה אדם. בסדר? שיפוט חיובי. למשל, כשבמגדל בבל כתוב שם, איך זה זה? וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם, כן? וירד השם, שזה התגלות כמו הר סיני, לראות זה חיובי. לא, 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 זה אברהם. אני מדבר כשהקדוש ברוך הוא, שהפועל לראות מיוחס לקדוש ברוך הוא, זה תמיד שיפוט חיובי. כן.
ובסוף פרשת לפני נוח, והיה השם כי רבה רעת האדם.
כן.
לחיובי.
כן. כן. אתה צריך להסביר. אבל המילה הפועל לראות מבטא שיפוט חיובי. בסדר? אז אם זה חיובי, למה כתוב כי טוב? מספיק לכתוב וירא אלוהים.
זה הסבר שלך, שלנו,
שאנחנו
אומרים וירא
זה... לא, זה המשמעות של המילה במקרא. כן, ככה דיברו אבותינו העברים, כאשר הם אמרו וירא, וזה היה מיוחס לבורא עולם, תמיד היה חיובי. אז מה, למה כתוב כי טוב? אם יש לי כבר אישור מעט הבורא במילה וירא, אז למה כתוב כי טוב? והחלק השני של השאלה זה איך אתה יכול להגיד דבר כזה כשכתוב ויהי כן? יש לי פה סתירה. כן? ולכן לכן מניטו כאן מביא את מה ש... הפירוש של המהר"ל, והוא מאוד חשוב בדבר הזה, כן? שהמילה טוב, המילה טוב זה אומר שקיים בזכות ולא בחסד. זאת אומרת שזה משהו שקנה את היש שלו. זאת אומרת שבכל אחד מהשלבים של ששת ימי המעשה, אנחנו רואים שבכל שלב ושלב, הבריאה קונה חלק מזכות הקיום שלה. למרות הפער.
מתוקף מה קונה את הזכות הזאת?
זה התורה לא אומרת. זה לא נאמר לנו. אבל ברגע שמופיעה המילה כי טוב, זה טוב במובן המוסרי של קניית זכות. זה לא טוב כי זה יפה, זה לא טוב כי לא יודע מה, זה טוב כי זה קנה את זכותו. ואכן אפשר לעבור לשלב הבא. זאת אומרת, לפי המתואר כאן, בששת ימי המעשה, בכל מעבר משלב לשלב, ביום ראשון, שני, שלישי וכו', כן? יש לנו התקדמות. והתקדמות במובן המוסרי של בכל יום ויום, הבריאה קנתה את זכות הקיום בהתאם לפרויקט של אותו יום. גם אם התגלה איזשהו פער בין התוכנית ובין הביצוע. אז ביום השלישי כתוב פעמיים אחרי, ביום השלישי כתוב פעמיים כי טוב ולא ביום שני. כן. בסדר. בסדר? טוב. והדבר האחרון שראינו שאחר כך בא השלב של ההשלכות של השיפוט, כן? ואז השאלה היא מה עושים עם אותם הדברים שלא הצליחו באמת להיות מה שהם אמורים להיות. והחידוש של התורה שגם לחלק הזה או לאותם חלקים יש תפקיד, יש תכלית, כן? זה ההבדל בין האור ובין החושך. יש חלק שהצליח להיות אור ממש, יש חלק שלא הצליח וזה נקרא חושך, אבל גם לחושך עכשיו יש תפקיד והוא נקרא לילה. בסדר? אז זה הדברים שבגדול. בסדר? הדבר השני, חושב שכבר ראינו את ההבדל יהי ויהי, כן? כן. שברגע שכתוב יהי, זה אומר שיש יד של נצחיות בעולם הזה, וכאשר כתוב ויהי, יש יד של נצחיות בעולם הבא. בסדר? ורק לגבי שני דברים כתוב ויהי, אחד זה האור והשני זה האדם. אבל לגבי האדם לא כתוב יהי, לכן הוא לא נצחי בעולם הזה. הוא בן תמותה. בסדר? טוב. עכשיו אני רוצה לחזור אחורה קצת. ולנסות להבין מה יש בפסוק הראשון. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מה פירוש המילה בראשית? זאת השאלה. אני לא יודע מה פשוטו, אז...
לא בראשונה.
למה לא בראשונה?
אתה
צריך להסביר. אז קודם כל בשביל זה צריך אולי לנסות להבין מה זה המילה הפועל ברו. והאמת היא שההסבר שרגילים לתת שזה בריאה יש מעין לא מקדם אותנו לשום מקום. לא רק זה, שבביטוי הזה בריאה יש מעין יש סתירה לוגית.
כי מעין אתה לא יכול להוציא
יש. יפה.
כי
מה לא כלום, לא יוצא כלום. זה נקרא עיקרון הזהות בלוגיקה. וכבר כל הפילוסופים בימי הביניים כבר יקשו על הדבר הזה. יש מאין זה לא ביטוי מקורי של חז"ל. זה תרגום של הביטוי בלטינית אקס נילו. למה התיאולוגים התחילו בימי הביניים להשתמש בביטוי הזה אקס ניהילו? כדי לסתור את מה שממשיכי דרכו של אריסטו טענו, שהעולם הוא נצחי וקדמון. אז כדי לשלול את האמירה של אריסטו, אריסטו וממשיכי דרכו, שזה בעיקר הפילוסופים של גם בצד גם בעולם המוסלמי וגם בעולם הנוצרי, כן, אז רצו לסתור והמציאו את המילה הזאת אקס ניהילו. לא שמו לב שכאשר הם אומרים את זה הם נופלים בפח של הבעיה הלוגית, כפי שאחרים יראו להם, שאקס ניהילו, ניהילו פיט, מי לא כלום, לא יוצא כלום. מה? כי זה סותר את הלוגיקה הפשוטה.
לא כלום זה מושג ארצי.
לא, 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 לא. זה בעיה לוגית.
אצל הקדוש ברוך הוא לא...
לא, זה לא קשור לקדוש ברוך הוא. הפילוסופים לא מתעניינים בקדוש ברוך הוא. הפילוסופים מתעניינים בלוגיקה. מה שאני אומר צריך להיות לוגי. ויש כללים ללוגיקה.
תורה ופילוסופיה זה לא בדיוק אותו הדבר.
לכן אני מדגיש שזה לא שייך לעולם של חז"ל, כל הדיון הזה. אבל צריך לדעת שגם דיונים שלא שייכים לעולם של חז"ל, בסוף נכנסים לתוך בית המדרש, וברגע שמישהו תרגם את הביטוי לעברית זה הפך להיות קדוש, ומשתמשים בביטוי הזה עד היום בלי לדעת שיש כאן פצצה. אז צריך לפרק את הפצצה, כי אחרת לא מבינים שום דבר. ואני אסביר למה עוד מעט. אז אקס ניהילו, ניהילו פיט. כי העיקרון הזה בלוגיקה, וזה העיקרון כבר בלוגיקה של אריסטו מאז, אבל זה נכון, כן? כאשר יש לי משהו X, אז אני יכול לדבר על ה-X הזה. אני לא יכול לדבר על לא X. אין דבר כזה. זה נקרא עיקרון הזהות. כן? אז X ניהילו, ניהילו פיט. מי לא כלום? יוצא כלום. טוב, עכשיו יש לנו בעיה. כי רצינו לתאר משהו, ומתברר שאי אפשר לתאר. יתרה מזו. מה זה לברוא? וכאן אנחנו...
להוציא החוצה.
להוציא החוצה? למה?
ארמית.
זה בארמית.
בארמית, כן.
זה בארמית, זה גם בערבית.
נכון.
בארמית בר. כן? ובערבית ברא. ברנס זה הזר, כן? זה להוציא החוצה. אבל זה לא מה שהעברית אומרת. העברית אומרת בדיוק הפוך. למשל, איזה מופע של השורש ברו יש לנו במקרא? איזה מילה נגזרת מהשורש הזה ברו במקרא? מה? ברי, בדיוק. נו, איך פרו ביתר בחלום שלו ליוסף את הפרות? בריאות ומלאות. בריאות וטובות. בריאות זה מלאות. מלאות חיות. אז זה משהו מלא, זה משהו בפנים. אומר שהעברית אומר כשהוא מתכוון לברו, או משהו שנגזר מהשורש ברו, אומר בדיוק הפוך מהארמית. או הארמית אומרת בדיוק הפוך מהעברית. בסדר? אז זה לא להוציא החוצה, אלא זה משהו שמדבר בבפנים. טוב, זה עזר לנו להבין מה זה? לא. כי הבעיה היא פשוטה מאוד. אין לנו שום ניסיון חווייתי אמיתי של הפעולה הזו. זאת אומרת, האדם כדי שיבין משהו, הוא צריך לדעת בחיים האמיתיים מה זה. ככה אני יכול ללמוד משהו. יכול להיות אחר כך אני הופך את זה לאיזשהו מושג מופשט, כן. אבל הכל זה מבוסס על הניסיון האמיתי, האמפירי. אז למה התורה מנסה להסביר לנו משהו שהיא יודעת מראש שאין לנו שום אפשרות להבין אותו? יתרה מזו, ברגע שאני אומר ברו או ברה, זה בהכרח בהתחלה. אני לא יכול לברוא משהו שהוא לא בהתחלה. יוצא שהמילה הראשונה מיותרת. יוצא גם שהמילה השלישית מיותרת. כי מי יכול לברוא חוץ מהבורא? זאת אומרת, בשלושת המילים בראשית ברא אלוהים, יש לנו לפחות שתי מילים מיותרות. זה חוזר על עצמו. ברגע שאמרתי בראשית, אמרתי ברא. ברגע שאמרתי ברא, אמרתי אלוהים. כי לא יכול להיות אחרת. וזה מה שמביא את המפרשים לשבור את הראש ולהגיד מה בכלל זה עושה פה. אז רש"י אומר שלפסוק הזה אין שום פשט אלא בדרש. ואם אתה מחפש בכל זאת משמעות של פשט, אתה חייב לחבר את שלושת הפסוקים הראשונים, לקרוא אותם ברצף אחד, אבל לשנות גם את הניקוד, כי אחרת זה לא עומד. כן? זה מה שרש"י אומר. אין המקרא הזה אומר אלא דרשני, כמו שדרשו אותו חז"ל, בשביל התורה שנקראת ראשית דרכו, בשביל ישראל שנקראו ראשית וכו', כן? ואם באתה לפרשו כפשוטו, כאן פרשו, בראשית בריאת שמיים וארץ. אתם רואים שחייבים לשנות את זה ולהעלים חלק מהמילים, למה? כי זה מיותר. והארץ הייתה טוב ובואו וחושך, ויאמר אלוהים יהיה אור. אבל בכל זאת זה כתוב. אז אם זה כתוב, צריכים לשאול את השאלה, למה זה כתוב? אז מה הדרשה של חז"ל? הבית של בראשית הוא צריך להבין את זה במובן של בשביל, בעבור. כמו שמשל יעקב אומר לרחל כשר, ללבן כאשר הוא בא לבקש את רחל, ברחל ביתך, בשביל רחל, בעבור רחל. זאת אומרת, זה המטרה. זאת אומרת, התורה רוצה לתרת לנו את המטרה, לא את מה שהיה, אלא מה אמור להיות.
אז איך אני קורא את הפסוק אם ככה?
בשביל משהו שנקרא ראשית, ורש"י מביא שתי דוגמאות מתוך הרשימה של חז"ל, כן? שזה התורה וישראל, נברא העולם. טוב, שאלה. אם כך, הכל גזרה מן השמיים, הכל מוכתב גם.
צריך ישראל.
אז איפה חופש הבחירה שכל כך התגשנו אותו לפני זה?
אולי לא מוכרח שיהיה ישראל, להפך.
לא יודע, בשביל ישראל.
זה פירוש של רש"י, אני לא יודע.
זה חז"ל.
זה גם פירוש של חז"ל, אם אני קורא
פשט. אין לנו אלא חז"ל. אין לנו אלא חז"ל.
אני רוצה להבין משהו שאתה אמרת לפני רגע. האם הקדוש ברוך הוא ברא ממשהו שכבר יש?
רגע, עוד לא הגעתי. עוד לא הגעתי לנקודה הזאת. כן, כן, כן. עוד לא הגעתי לנקודה הזאת.
אם כן, אז יש לו סקירה.
חמש דקות, תזכיר לי את השאלה, נגיע לנקודה, היא חשובה ביותר. כן, כן. לא, אבל מישהו אחר יזכור. בסדר. אבל לכאורה כאן יש לנו בעיה, כן? לכן צריך להבין את הדברים בצורה כזו. הבעל התורים בא ואומר את הדבר הזה. על המילה בראשית הוא מסביר את זה כנותר ריקון. בראשונה ראה אלוהים שישראל יקבלו תורה. זה עוד יותר חריף וחמור בניסוח, כן? נו, אז מה הזכות של ישראל להגיע בתפילת חודש סיוון להר סיני ולהגיד נעשה משהו? זה שום דבר. אם כתוב בראשונה ראה אלוהים שישראל יקבלו תורה, זה סוף הסיפור, מה יש? לא, 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 לא. אז מסביר מניתו ככה. בראשונה ראה אלוהים שישראל כלשהו יקבל את התורה. והשאלה ומה שהתורה הולכת לספר לנו זה מי אותו ישראל שבהיסטוריה הגיע לרגלי הר סיני לקבל את התורה. זאת אומרת, השאלה צריך להבחין כאן בין האמת ובין המציאות. אמת שישראל יקבל את התורה, השאלה זה מי הוא אותו ישראל, מי הוא אותו אברהם שהתחיל את המהלך הזה. האם זה מוכרח להיות אברהם מאור כשדים? לא, יכול להיות שזה מישהו אחר, ממקום אחר, שהיה מקבל בסוף את השם אברהם אבינו. ולכן כאן אנחנו מבינים שיש שתי קריאות, שתי קריאות של התורה. כן, לא, זה מועמד אחד, אבל לפי המדרש יש עוד מועמדים, שם, נוח, עבר, אשור, כולם אלה היו מועמדים. ולכן יש שתי קריאות של התורה. יש קריאה אחת שהיא הקריאה המלכתחילה, בעולם שלנו, בעולם העשייה. ולפי הקריאה הזו אנחנו חייבים לשאול את עצמנו אחרי כל מילה, אחרי כל אות, אחרי כל חצי פסוק, פסוק שלם, מה החלופות העומדות לפניי.
זה מלכתחילה.
זה בעולם המציאות. ותמיד יש חלופות. ובבחירה של חלופה מסוימת באה לידי ביטוי חופש הבחירה של האדם, וזה גדולתו. של אברהם שבחר להיות אברהם אבינו, הוא לא נולד אברהם אבינו. וככה לאורך כל ההיסטוריה. ויש קריאה בדיעבד לפי האמת. אבל קודם כל הקריאה מלכתחילה, בכל עוד שאתה לא הגעת והבנת מה לכתחילה כתוב, אל תעבור לקריאה השנייה, כי אתה מפספס את כל הסיפור. אז הסיפור הופך להיות ככה, הוא נולד צדיק והוא מת צדיק. למה מבזבזים לי עכשיו חצי שעה של קריאת התורה? לא יודע, כי ממילא הוא היה צדיק והוא מת צדיק. זאת אומרת, לא קורה שום דבר. ולכן המפתח הוא קודם כל הבנת הדברים בפי הקריאה הראשונה. קראת מילה ולפי הטעמים, זה דגש מאוד חשוב, לפי הטעמים. זה לא סתם כדי שהחזן יתחזן, אלא זה כדי לתת משמעות לפי חזל של הדברים הכתובים. זה לא חידוש מהיתור, כבר אבן עזרא מעריך בזה הרבה מאוד ואחרים לפניו. לפי הטעמים ותבין מה כתוב. ותשאל את עצמך מה החלופות העומדות לפני כל, אם זה אברהם, אם זה יצחק, אם זה יעקב, אם זה משה רבנו וכו', כן? אז זה דבר חשוב ביותר. עכשיו חזרה לשאלה. אם אנחנו מבינים שאנחנו לא מבינים, אז השאלה זה למה זה כתוב. עכשיו אפשר לתאר את זה כך. כאשר התיאולוגים התחילו לשאול את השאלה, או כדי לסתור את ההנחה של עולם קדמון ועולם נצחי, כן? והשתמשו בביטוי הזה, יש מאין, אז יהודים טובים באו גם לחכמי הסוד ושאלו אותם, נו, מה אתם אומרים על הסיפור הזה? והם אמרו, הביטוי הזה לא שווה שום דבר, יש מאין, אלא צריך לשנות אותו. במקום יש מאין, יש בעין. יש בעין. זאת אומרת שמה שהתורה מתארת, והתיאור הזה הוא תיאור לוגי, לא כרונולוגי, לא, כן, חשוב מאוד, תיאור לוגי, כי הכל נברא בבת אחת, אלא תיאור לוגי של מה שאצל המקובלים נקרא מהלך האצילות. זה בעיקר תורת הארי. לפני זה דיברו ברמז. אצל הארי יש תיאור של מהלך האצילות. האמת היא שיש שני תיאורים. יש תיאור אחד שנמסר על ידי רבי חיים ויטל בעץ החיים, והוא התיאור המוכר יותר. ויש תיאור אחר שהוא נמסר על ידי רבי יוסף אבן טיבול, זקנו של מניטו, בספר שנקרא דרושי החפציבה. והוא פחות מוכר. ההיסטוריונים שעוסקים בתורת הסוד ובחוכמת הקבלה אפילו יראו שיש סתירות בין שני התיאורים. אכן יש סתירות בין שני התיאורים, אף אחד לא מת מזה. יש כמה מושגים שמופיעים בתיאור השני, שהוא התיאור של רבי יוסף בן טבול, שלא מופיעים אצל רבי חיים ויטל, או אם הם מופיעים אצל רבי חיים ויטל זה במובן אחר או בצורה מאוד מינורית. אבל זה חלק מהמושגים שאנחנו נזדקק להם במהלך השיעור. אחד זה הנושא של החלל והשני זה הנושא של הרשימה. אני לא נכנס כרגע למה זה כל דבר, רק שצריך לדעת את זה, כן? כי היום כולם מדברים על החלל וזה, יש את התורה המפורסמת של רבי נחמן, תורה סמך דלת בליקוטי מוהר"ם, שם הוא מרחיב את זה. זה לא נמצא אצל רבי חיים ויטל. זה לא נמצא. בסדר? המקור זה דרושה חפציבה. ומעניתום נאמן לתורה שבעל פי שהוא קיבל מסקנו.
רגע, ברוצות חיים הוא מדבר על יצירת חלל ועל צמצום? מדבר על זה.
מדבר, בצורה מינורית, זה לא הדבר החשוב. גם בעץ חיים בהתחלה הוא מדבר על זה, כן? אבל המושג של רשימוש הוא המושג המרכזי, וכל הסיפור הזה לא מופיע אצלו. אז הוא מדבר על החלל. בסדר, מדבר על החלל. בסדר? עיקר אצלו במקום אחר. בסדר? אז זה דבר שגם צריך לזכור. מה זה עוזר להגיד יש בעין ולא יש מעין? כי אני פותר את הסתירה הלוגית. זאת אומרת, המהלך של מעשה בראשית לפי המקובלים הוא כזה. יש בהתחלה יש. זה היש של הבורא. כן? והשאלה של המקובלים זה לא איך יכול להיות אדם או איך יכול להיות בורא, שזה השאלה של הפילוסופיה, מה מהות האדם, והשאלה של התיאולוגיה, מה מהות הבורא. מקובלים לא מתעסקים בזה. זה נראה קצת מוזר כשאני אומר שהם לא מתעסקים במהות הבורא, אבל ממש לא מתעסקים בזה. אלא השאלה של המקובלים זה איך יכול להיות על עולם. זה דבר בלתי אפשרי. בצורה רציונלית, יש הבדל בין רציונלי ולוגי, כן? בצורה רציונלית לא יכול להיות עולם. כי אחד מן השתיים. אם זה הבורא שברא את העולם הזה, כן? איך יכול להיות משהו חוץ ממנו? מה שהפועל ברו בא לבטא. איך יכול להיות דבר כזה? אין לנו שום ניסיון. לכן מבחינה רציונלית, כאשר מישהו בא ואומר, תשמע, זה מאוד יפה הסיפור שאתה מספר לי, אבל רציונלית זה לא עומד, זה נכון. זאת אומרת, כל ההוכחות שניסו לתת במהלך כל ההיסטוריה שמוכח ושיש בורא זה לא נכון. והמקובלים מסכימים עם העמדה הזאת של הפילוסופים. רציונלית, אתה לא יכול להגיד שזה. לוגית זה יהיה ברגע שאני אסביר לך מה זה יש בעין. אבל זה לא רציונלי במובן הזה שזה לא ניתן לשרזור על ידי האדם. זה מושג שהוא לא נתפס בחיים האמיתיים של האדם. הוא יכול אולי לחשוב על הדבר הזה, אין לו שום ניסיון, אין לו שום חוויה הקשורה לדבר הזה. הדבר הכי קרוב שהוא יכול לבוא ולהגיד שיש לו, זה בדיוק ההפך, זה המוות. היה יש מסוים, איננו. אבל בכיוון ההפוך, גם בלידה אתה לא יכול להגיד, למרות שזה נראה כך, אתה לא יכול להגיד שזה דומה. זה נכון שזה הופעה של יש. כן? אבל אתה אומר, היש הזה כבר היה 9 חודשים לפני זה, כבר במהלך 9 חודשים בימי אמו.
זאת אומרת,
ההסבר
הוא הסבר אמוני.
לא, הוא הסבר לוגי. לוגי, אבל לא רציונלי. למה אמרתי שזה לא הסבר אמוני? כי כאן נקודה מאוד חשובה. עבור המקובל שיודע את הדבר, זה לא עניין של אמונה, זה עניין של ידע. אתה מבחוץ מאמין שהמקובל יודע. מבחינתו זה אמת. מבחינתך זה אמונה. אז מה בא עם המקובלים ואומר? יש קיים, זה הבורא. ומסיבותיו הוא החליט לברוא את האחר, וכדי לברוא את האחר הזה, וכאן נכנס ההסבר של רבי חיים ויטל, בנקודה אחת צמצם את עצמו, ואותו נקודה מרכזית, כן, זה הופך להיות החלל של העולם.
טוב, זה גם שאלה גדולוגית, איך אין סוף מצמצם את עצמו?
רגע, זה כבר פרטים. אבל אין דבר כזה של יש של העולם מופיע מכלום. הוא מופיע מיש קיים דרך החלל.
כשאתה אומר יש, זה כבר כאילו בדרך שלו, זה כבר המושג של בורא?
לא הבנתי.
כשאתה אומר יש, יש.
באיזה יש? של הבורא או של הנברא?
זהו, אני מתחיל עם היש, זה מתחיל בורא.
כן, בוודאי, בוודאי.
אתה מגדיר אותו כבר.
אני לא מגדיר אותו.
הוא
הכל, הוא היש, הוא הכל.
לא אמרתי הכל, צריך מאוד להיזהר בדבר הזה.
אם הוא לא מצמצם, אז סימן שאין לו ברירה, אין לו לצמצם.
לא, 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 לא. אין לו ברירה, לא, 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 זה לא לייבניץ. זה מרצונו החופשי. בלי שום הכרח בשום צורה.
אחרי שהוא רצה הוא הופך
להיות הבורא. אחרי שהוא רצה הוא הופך להיות הבורא, כן. ולפני זה הוא האינסוף.
כן,
לכן הוא נקרא אינסוף ברוך הוא. ואני לא דן במהותו בכל מיני דברים מוזרים לגביו, כי לא יודעים עליו כלום. אני יודע שהוא התגלה, שהוא התגלה.
קיים משהו לפני
הבורא? לא, 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 לא.
הוא
המשהו. בסדר? הוא התגלה לבני ישראל. ולכן הוא נקרא קודם כל גואל ישראל. זה הקשר הראשון שיש בתור גואל. ככה הוא מציג את עצמו. אנכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ככה אתה מכיר אותי, זו חוויה, זה אתה, אמנם לפני 3,500 שנה, כן? אבל ככה בני ישראל הכירו אותו, לא בתור בורא עולם. אז קודם כל הוא מתגלה בתור גואל ישראל. דבר שני, הוא מתגלה בתור נותן התורה. והתורה מעידה עליו שהוא הבורא. בראשית ברא. מי? אותו אלוהים שאמר אני השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ויש חשיבות לסדר הזה. ההכרה שלך היא הכרה חווייתית, יצאת ממצרים, ומתוך ההכרה הזאת אתה יכול לדבר עליו כבורא עולם. אגב, לא ממש, זה לא נכון. לא, 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 שנייה, 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 שנייה. אתה יכול לדבר עליו, שנייה, אתה יכול לדבר עליו כבורא עולם, אבל קודם כל דבר אליו, עליו כאדון התולדות. הוא בעל ההיסטוריה, זה נקרא אדון התולדות. ולכן כתוב, אלה תולדות השמיים בעיברם. ככה הוא מציג את עצמו, כבעל התולדות. לדבר עליו כבורא העולם, זה מאוד מאוד בעייתי, כי אני לא יודע למה אתה מתכוון, למה אני מתכוון ולמה השלישי מתכוון, כי עוד פעם אין לנו שום ניסיון חווייתי של הדבר הזה. ולכן המקובלים בכוונה מצמצמים עד המינימום האפשרי את הדיבור עליו כבורא העולם.
לא, גם בלי להבין מה זה. הוא מעיד על עצמו שהוא ברא את העולם, זה כתוב בתורה. ברא, אתה לא יודע בדיוק מה זה, אבל אתה יכול להגיד שהוא בורא עולם.
אתה יכול להגיד, אבל יש הבדל, אבל יש הבדל, לא, 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 אבל יש הבדל בין האמירה, הוא גאל אותי,
שזה חווייתי,
ובין הוא ברא את העולם, שזה אמונתי. זה לא אותו סוג של הכרה. יפה. לא אותו סוג של הכרה.
אם אני קיים, זה סימן שזה...
רגע,
זה לא אמונה שהוא
ברא. רגע. רגע, רגע, רגע.
האם הייתה תופעה של בריאה שאתה יכול להגיד...
לא, 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 שנייה, שנייה, לא, זה נקודה חשובה מאוד, כי זה המדרש המפורסם לגבי אברהם אבינו. כן? שנייה.
אברהם הכיר את בוראו.
שנייה, לא, 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 איזה... שוויה. כן?
אז מי הוא הכיר?
רגע. מה המדרש אומר? מה המדרש אומר? איזה אחד? קודם כל יפה מאוד, כי יש שני מדרשים ומבלבלים בין שני המדרשים. הראשון בא ואומר שאברהם אבינו יצא והתחיל להתבונן ולהסתכל וראה השמש ואחר כך הירח ואמר אם זה לא זה ואחר כך הירח עננים וכו' וכו'. כן? זה המדרש? כן? לא. זה מדרש מאוד מאוחר. מדרש בבראשית רבה מספר ככה, שהוא ראה בירה דולקת. ואז איך זה ממשיך? מה? אהה, אתה רואה שאתם מדלגים כבר על כמה שלבים במדרש. ראה אברהם אבינו בירה דולקת.
מה זה בירה דולקת?
שריפה באיזשהו מקום. כן, בירה זה שכונה או ארמון. בסדר? בירה דולקת. טוב, מה כל אדם אינטליגנטי עושה?
שופך מים.
בסדר? אבל הוא רחוק. שואל את עצמו, אם יש תופעה, יש סיבה לתופעה. חוק הסיבתיות. כן? נו, אז הוא שואל את עצמו, יכול להיות בירה דולקת בלי... יפה. אז עכשיו איך קוראים את המדרש הזה? לפני שאומרים הציץ עליו בעל הבירה ואמר לו אני הוא בעל הבירה. עם נקודה כאן או עם סימן קריאה? סימן שאלה. אם אני קורא את המדרש הזה אומר מניטו עם נקודה, אני פילוסוף. שנייה. אני פילוסוף. אני ראיתי תופעה, ניתחתי את התופעה, מדען אפילו, כן? אמרתי, לא יכול להיות, יש סיבה, טוב, שרשרת, סיבה ראשונה, ואני אומר, הנה הסיבה הראשונה אחראית לכל דבר. טוב, תקרא לזה איך שאתה רוצה, אתה רוצה לקרוא לזה אל, מה שאתה רוצה, בבקשה. זה פילוסופיה, פילוסופיה דתית, אבל זו פילוסופיה. אבל זה לא מה שחזר רוצים להגיד לנו, אברהם הוא לא פילוסופיה. אלא צריך לקרוא את זה, הייתכן בירה דולקת בלי... ואז אני נשאר עם שאלה ואני לא עונה לשאלה שלי. הפילוסוף בא ואומר, הנה תשובה. שאלתי שאלה טובה, גם תשובה טובה. אברהם אבינו שואל שאלה ונשאר עם השאלה. ברגע זה הוא הופך להיות אברהם אבינו. אני לא מנסה לענות לשאלה. אז הציץ עליו על בעל הבירה ואומר אני הוא בעל הבירה. התשובה לא יכולה לבוא ממני. היא חייבת לבוא מבחוץ. זאת אפשרות אחת. האפשרות השנייה היא לבוא להגיד אין תשובה. זאת אומרת שכאן לפני אברהם אבינו יש שלוש אפשרויות. אחד, להפוך להיות לפילוסוף דתי. שתיים, להיות פילוסוף אקזיסטנציאלי, שאומר הכל אבסורד, או להיות אברהם אבינו. ואברהם בוחר באפשרות השלישית. יש משמעות לדברים, אבל אני לא מכיר את ה... לא יודע את המשמעות הזאת, ואני מוכן, אני פנוי להקשיב למשהו שבא מחוץ לנפשי, מחוץ לשכלי. זה המדרש הראשון. המדרש השני הוא המדרש המפורסם. אברהם אבינו היה מכנס אנשים באוהל שלו ומאכיל אותם ומשקיע אותם וכו', והם היו אוכלים, ובסוף היו אומרים, טוב, נודה למי שנתן לנו את האוכל הזה. מה היו עושים? היו אומרים, תודה אברהם אבינו. הוא אומר, לא, 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 לא אני, הוא. יפה, מה המדרש הזה מבקש להגיד? מדרש הזה מבקש להגיד דבר נורא פשוט. לכל אדם, באשר הוא אדם, וזו הנקודה החשובה במדרש הזה, זה אוניברסלי. יש אפשרות להגיע להבנה שהוא תלוי בגורם חיצוני כדי להיות מודע לעצמו. אם אני לא אוכל ושותה מספר ימים, אני מתעלף. מה זה להתעלף? זה אני מאבד את ההכרה העצמית, את המודעות העצמית שלי. ולכן לכל אדם, לא משנה איפה הוא נמצא, יש אפשרות להגיע להכרה הזו. אני תלוי בגורם חיצוני, לא רק כדי לחיות, אלא כדי להיות מודע לעצמי ולסביבה שלי. השאלה עכשיו זה מי הוא הגורם החיצוני הזה. אבל מה שהמדרש רוצה לתאר זה שזה אכן לא משהו ייחודי, איזשהו פריבילגיה או איזשהו לא יודע מה, חן שקיבל אברהם או איזשהו יהודי, כן? שרק הוא מסוגל להגיע להכרה הזאת, אלא כל אדם באשר הוא אדם יכול להגיע להבנה הזו. זה לא שרירותי מצד הבורא. זה לא איזשהו פריבילגיה, זה איזשהו חן מיוחד שהוא נתן למישהו ולשני לא נתן, אלא כל אדם באשר הוא אדם יכול להגיע להבנה הזאת, להכרה הזו, שאם אני לא אוכל, אני הופך להיות בלתי מודע לעצמי. מה?
איך יש הקפיצה לעצמי? והמזון מסביר שאני מודע שאני
אם אתה לא אוכל, אתה מתעלף.
אז זה כדי
כשאתה מתעלף, אתה מאבד את לא רק את ההכרה, את המודעות העצמית שלך. ולכן במדרש הזה יש שני דברים חשובים מאוד. אחד, הניסיון הזה, ההכרה הזאת היא אוניברסלית, היא לא פריבילגיה של מישהו. ובית, התשובה של אברהם. בסדר, אני צריך מאוד במדרשים האלה מאוד לדייק. טוב, נחזור לענייננו.
רציתי מיד.
כן.
מה ההבדל, המדרש הזה שאברהם ראה מהירה
דולקת.
דולקת. מה ההבדל בין זה ובין, מבחינת אברהם אבינו, מה ההבדל בין זה ובין צמח שצמח מהאדמה? אין שום הבדל בין מבחינת אברהם אבינו זה, ובירה דולקת זה אותו הדבר. לכן הוא, המסקנה שלו היא אוניברסלית, היא לא בהירה.
לא, אין לו מסקנה.
מה?
אין לו מסקנה.
אנחנו רואים שכן יש
לו מסקנה. לא, אין לו מסקנה.
לא, זה משמע, הבורא שנתגלה אליו, זה ההבנה שהוא קיבל אותה.
אם אברהם היה מגיע לבד למסקנה, הוא היה מנסח את חוק הסיבתיות ותו לא. הוא לא היה זוכה להתגלות הבורא. אז זה נכון שאפשר לקחת כל דוגמה, כן? כל דבר. וככה להסביר את הדברים האלה. אבל השאלה זה מה התגובה של אברהם. התגובה שלו היא, אני לא יודע להסביר את הדבר הזה. לא במובן שאני לא יודע לנסח את חוק הסיבתיות, אני יודע. אבל כאשר אתה בא ואומר, הנה סיבה ועוד סיבה ועוד סיבה, סיבה ראשונה, כן? ואז, מה? אתה עדיין בבוע שלך, אתה עדיין בתפיסה אימננטית. כי אתה תגיד, מה שאני קראתי אתמול, הסיבה הראשונה, מתברר לי שזה לא הסיבה הראשונה, יש עוד סיבה יותר קמאית מהסיבה שחשבתי עליה אתמול. לא. זה עדיין במסגרת חוק הסיבתיות, וככה אתה סגור ונעול, אתה לא יכול. ואם אתה ממשיך ככה, אתה, ומצד שני, אתה גם יודע שמתי שהוא, וזה גם אריסטו אמר את זה, כן? שאז אתה לא מגיע, אתה לא יכול לדבר על ההתחלת כל ההתחלות, כדי לדבר על ההתחלת כל ההתחלות, ככה אומר אריסטו, כן? לדבר על ההתחלת כל ההתחלות, אני צריך להיות מחוץ לדבר הזה. אבל לא יכול להיות מחוץ, כי ההנחה שלי שהכל אימננטי, אין משהו טרנסנדנטי שמעבר לי. ואם כך אתה לא יכול להגיע כי אתה נשאר נעול בעולם אימננטי, אז אתה מגיע בסוף למסקנה של הפילוסוף האקזיסטנציאלי שאומר הכל אבסורדי. כי אני יודע שאני לעולם לא אוכל להגיע להבנה אמיתית. ואם ככה, הכל אבסורדי. שום דבר לא שווה שום דבר. זה בדיוק הצומת שבה נמצא אברהם. מה הוא יחליט להיות? הוא יכול להיות פילוסוף דתי. זה לא אברהם אבינו. הזכות הגדולה שלו במדרש הזה, זה שהוא אכן בא ואומר, לא יודע, ואני נשאר עם השאלה, ולא מנסה לפתור את השאלה. אז הקדוש ברוך הוא יכול להתגלות, כי הוא נותן מקום לגילוי. הוא לא חוסם את הגילוי על ידי זה שהוא בא ואומר, יש לי תשובה לכל דבר. אם יש לך תשובה בכל דבר, אתה לא נותן אפשרות למישהו אחר להגיד, סליחה.
לאיוב.
מה?
קשור לאיוב?
זה גם קשור לאיוב, בוודאי.
אחרי שהיה בדורו של אברהם, זה...
הוא היה תרח לפי החזל. כן. בסדר. אבל ההבנה הזאת, זה הזכות של אברהם. זה נכון שכל אחד, גם לכאורה, יכול להגיע להבנה הזאת, כן? ולכן המדרש מדגיש את זה, שזה לא רק תכונה של אברהם, אלא זה משהו אוניברסלי. כן? טוב. אז נחזור לענייננו. הכל, לפי התיאור של המקובלים, מתחיל מן הצד של הבורא. הוא היש הקיים. יש שלב ביניים שנקרא בריאת החלל, וכתוצאה מבריאת החלל מופיע העולם. לא רק עולם אחד, אגב, כמה עולמות שהזכרנו, כן? כבר בשיעור הקודם, אבל בסוף זה מגיע לעולם העשייה, העולם שלנו. בסדר? יש בעין. ככה התיאור לפי המקובל.
חיים, אני רוצה כן. להתקע
בזה,
כי זה קצת קשה לי.
אנחנו נתקע עוד הרבה בדבר הזה, כן. זה רק אני זורק ככה.
כשאנחנו אומרים אין סוף.
אין סוף. כן.
הרי אני מבחינתי אין לזה שום משמעות.
אין לזה שום משמעות, אוקיי. צריך למצוא מילה.
אוקיי, עכשיו, איך זה שאין סוף מצמצם את עצמו? הרי אין סוף לא יכול להצטמצם. עכשיו, אתה יכול לפתור לי את שמה, זה לא אין סוף, זה אור אין סוף.
עזוב, אנחנו נתעסק קצת עם הדבר הזה.
לא, כי זה קשה.
לא, שנייה, אני מבין אותך. השאלה שלך למה קראו לבורא עולם אין סוף ברוך הוא? כי צריך לקרוא לו. תגיד, זה אותו דבר. ואז השאלה נופלת. אין שום חשיבות לשם אין סוף ברוך הוא. זו המצאה של המקובלים של ימי הביניים. כן? תקרא לו XYZ, זה אותו דבר. אי אפשר להגיד עליו שום דבר.
לא, אז מבחינה, אתה אומר שההסגור הוא לוגי.
לוגי.
אני יכול, בחרו בשם אין סוף, אבל האין סוף הרי לא יכול להסתמצם. אז איך אני מסביר את זה מבחינה לוגית?
טוב, אתה כאן נכנס לדיון חשוב מאוד, באיזה צד אנחנו מדברים. כל מה שאנחנו מתארים זה מצידנו.
נכון.
יפה. מצידו לא קרה שום דבר. מרגיש יותר טוב עם זה?
כן.
כן, בסדר. זה היה חילוק סמנטי שעשיתי, זה לא... כן? כי למעשה היית צריך לשאול אם ככה כל אשליה. אבל זה לא אשליה, אני מודע לעצמי. נו. אז הזזתי את הסתירה. אבל זה נכון. כל מה שאנחנו מתארים זה מצידנו. כדי להסביר לעצמנו איך יכול להיות דבר שהוא בלתי אפשרי לכאורה קרי העולם והמציאות. עכשיו יש, וזה חשוב ביותר להבין את זה, מה נקודת המוצא? הפילוסוף יבוא ויגיד, נקודת המוצא שלי זה האדם. לפחות הפילוסוף המודרני, החל מהמאה ה-18, כן? הוא יגיד, נקודת המוצא זה אני. למה? כי הנה אני. אני מודע לעצמי. קודם כל, אני מכיר את עצמי. כן? זה נקודת המוצא שלי. זה בניגוד מוחלט למה שהיה עד עכשיו, שנקודת המוצא זה היה האל. כן? בפילוסופיה הקלאסית, מי שעושה את המעבר הזה זה דקארט. מהתיאולוגיה לפילוסופיה המודרנית. בעולם היהודי, מי שעושה את המעבר הזה זה רבי חיים בנפש החיים. ספר ראשון שהפרק הראשון או השער הראשון מדבר על מי? האדם, ולא על האל. כל הספרים שנכתבו לפניו, פרק ראשון, בורא עולם. אחר כך, יש קוריוז אחד בכל הקוסמוס הזה נקרא האדם. ככה זה היה. אפשר לבדוק, כן? זה פשוט. הוא עושה את המהפך הזה. מירה בחיים, כולם הולכים אחריו. האדם. הוא המרכז, הוא נקודת המוצא. המקובל בא בכלל מכיוון אחר. רבי חיים מוולוג'ין היה מקובל, כן? אבל מאוד מודע למה שקורה סביבו. המקובל בא בכלל ושואל דבר אחר לחלוטין. הוא בא ואומר את הדבר הבא. אני קיים, זאת אומרת אני נמצא, לא קיים סליחה, אני נמצא. זו עובדה, אני מודע לעצמי. אני יודע שיש בורא לעולם. למה? כי אני יהודי. ואני יצאתי ממצרים, לכן אני יודע את הדבר הזה. לכן אין לי שואל שאלה לא על קיומי ולא על קיום האל. אבל יש לי שאלה על קיום העולם, זה דבר בלתי אפשרי, אי אפשר דבר כזה. אי אפשר. ולכן אני חייב להסביר לעצמי, מבחינה לוגית, איך יכול להיות ממה שאנחנו קוראים האינסוף ברוך הוא, כן? יוצא עולם. איך מהיחיד יוצא הריבוי? איך מזה יוצא ההפך המוחלט? איך יכול להיות? לכן כל התיאור יהיה תיאור מצידי. מצידו לא ידע שום דבר. לא יכול לדבר. ומי כן עושה את החילוק הזה? זה בדיוק, זה רבי חיים מוולוג'ין. הוא לא הראשון שעושה את החילוק הזה. החילוק הזה כבר קיים אצל המהר"ל, הוא קיים אצל רבי מאיר בן גבאי לפניו, בעבודת הקודש וכו', כן? אבל הוא מחדד בדיוק את הנקודה הזאת, כי זאת השאלה. העולם הוא דבר בלתי אפשרי לכאורה. אז אני חייב לעצמי תיאור לוגי, של איך יכול להיות דבר שהוא לכאורה בלתי אפשרי, אפשרי. לפחות כפי שההוגים בימי הביניים אמרו, אפשרי המציאות. כן? אפשרי. לכאורה זה בלתי אפשרי, כפי שאמרת. כל המהלך הזה של האצילות, כל התהליך הזה בא לתת את התשובה לדבר הזה, לתהייה הזאת. זה לכאורה בלתי אפשרי, אז איך נסביר את זה לעצמנו? ואז צריך באמת להבין מה זה הצמצום הזה ומה... בסדר, אבל לפחות מבינים מאיפה באה תורת הארי.
זה מה
שהארי
שאל בעצם, זה
ה... לא, האמת, הארי שואל שאלה אחרת, הבסיס לארי זה שאלה אחרת. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, עולם פסטורלי, יפה, מושלם, מה שאתה רוצה תגיד, כן? פסוק ב', והארץ הייתה תוהו, איך יכול להיות?
זה משהו לא מושלם.
איך יכול להיות שמהתחושה הפסטורלית הזאת של השלמות וכו', בסוף מגיעה אחרי פסוק, והארץ הייתה תוהו ובוהו. מה זה התוהו ומה זה הבוהו הזה? מה קרה? זאת השאלה של הארי. כן? ולכן זה מה שמרכזי אצל רבי חיים ויטל. איך נסביר? ואז באה שבירת הכלים ושבעה מלכים וכל הדברים האלה, כן? בסדר. אז שבירת הכלים זה המוקד העיקרי של רבי חיים ויטל. השאלה של איך יכול להיות בכלל, זה נמצא, זה דרושה החפציבה. זה מה שמעסיק אותו יותר. מה שמעסיק אותו יותר זה בכלל מאיפה בערה. כן? למרות שהוא מבליא את השאלה, כי היא מאוד עדינה בכל הסיפור הזה, כן? אבל זה מה שמעסיק אותו. לכן זה שני תיאורים שונים. כל אחד שם את המוקד על בעיה אחרת. אז התיאור היותר מוכר זה הציבור של שבירת הכלים וזה, כן? אבל שבירת הכלים זה שלב שני, שלישי, בכלל בכל התהליך. קודם כל, מה התהליך? אז זה נכון שהוא מדבר על החלל ויצירת החלל והנקודה המרכזית וכו', בסדר. אבל זה אגב. כן? מה שמעניין אותו זה באמת לדעת איך יכול להיות, איך יכולה להיות סתירה כזאת בולטת בין שני הפסוקים האלה. בסדר? הרקע לדבר הזה זה באמת איך מהשלם יכול לצאת הבלתי שלם.
אז
לא רק הבלתי שלם, משהו אפילו יותר מזה, כן? ההפך הגמור של כל מה שנאמר, לפחות התחושה שאתה מקבל מהפסוק הראשון. עכשיו, התחושה הזאת, השאלה אם היא מוצדקת. כי אם אנחנו קצת יורדים לפרטים, מי אומר לנו שאכן זה מה שכתוב? ראינו כבר שזה לא מה שכתוב. אבל, מה לעשות? זו התחושה שאתה מקבל.
זה
על
פסוק
ב'
עכשיו?
על פסוק א'. כי צריך לשים לב לדבר אחד. חז"ל לעולם לא ייחסו לבורא העולם תכונות כמו מושלם, איך זה, כל מיני ביטויים. מה?
ביטוי גשמי.
לא ביטוי גשמי, לא תכונות תכונות שהפילוסופים כאן ניסו לייחס למה שהם קוראים האל, שהם לא יודעים מי זה בדיוק, כן? שנייה. אבל זה חלחל בתוך העולם היהודי. כל זה הגיע בדרך האחורית, כן? וגם בכתבים של הרמב"ם מתמודד עם הדברים האלה וכולי, לכן זה הפך להיות נחלת הכלל. אבל אצל חז"ל אין תיאורים כאלה. חז"ל רוצים קודם כל להבין מה כתוב. הם לא רוצים לייחס סתם תארים למישהו, כן? שיודעים עליו שלא יודעים כלום. בסדר? ולכן כאן המקובלים היו באמצע, ככה מסביר מניטו, כן? גם גילוי הזוהר, כן? החשיפה של הזוהר, כן? הם היו בעמדה שהם היו צריכים להגיב. זאת אומרת, הייתה תורת הסוד בישראל במהלך כל הדורות בעל פה, ולא כתבו שום דבר, ובמהלך הדורות נוצר הצורך פתאום להעלות על הכתב כמה דברים כדי לתת מענה לאותם היהודים. אבל האמת היא שהתורה הזאת לעולם לא נכתבה, זה מסורת בעל פה. פה ושם מישהו כתב כל מיני דברים שבדרך כלל כשקוראים את הספרים האלה אפשר להבין שום דבר, כי זה ממש לא מסודר וזה כאילו קופץ מנושא ודלג ואתה לא יודע מאיפה ימין ושמאל. לא, פרק ראשון זה נראה לך האחרון, האמצע זה נתראה. סתם כתבו למי שיודע על מה מדובר כדי שלא לא ישכח גם את הדברים, בסדר? אבל המבוכה נשארת, כן? מה כתוב פה?
אז כמו שהעיקר עוד נכתב
לך, מה?
כמו שהעיקר עוד בעל פה?
בוודאי, בוודאי.
אז
זה בעל פה גם קדם לתורה שבכתב. כן. יש, יש. כן. אז זה שיש ספר היצירה, זה שיש פה ושם כמה דברים, וזה, אצל המקובלים, לפחות החכמים מצפון אפריקה, הזוהר נקרא מדרש. מדרש הזוהר. זה מדרש.
שבתחילת ההרצאה אתה אמרת איזשהו מושג, מלא כלום, מה?
לא יכול לצאת כלום.
מלא כלום, כן. לא יכול לצאת כלום.
כן.
אבל זה גם כן מצד שלנו. אנחנו לא יודעים מה זה לא כלום.
יודעים.
יודעים שלא לא כלום?
כן, זה מושג.
זה עכשיו, אז הקדוש ברוך הוא אמר, יצא משהו מיש.
הקדוש ברוך הוא?
גם כן בהתחלת ההרצאה.
אני אמרתי, מה אמרתי?
שמה, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם מי, ממה?
משום דבר. הוא לא ברא את העולם ממשהו. יש קודם, שזה ההוויה של הבורא, ויש שלב ביניים שנקרא החלל. לא אמרתי שהוא ישתמש במשהו.
לא שהיה עין שקדם לכל. לא היה עין. יש את ההוויה של הבורא שהיא דווקא קדמה לכל. היא הייתה קיימת.
אתה צריך
להגיד
שהיה עין.
מה?
אתה צריך להגיד יש מעין מבין עין.
לא. לכן אמרתי, יש בעין. העין זה החלל. היש של 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 העולם, של האדם, הוא מופיע מהעין שזה החלל, והחלל הוא הבריאה, הוא נברא על ידי בורא העולם.
אם
העין
הוא החלל, אז
העין
זה... העין מה זה עין?
זה החלל. זה החלל. מה?
זה עין או חלל?
זה אותו דבר.
זה מילה אחת.
זה אותו דבר.
בוא נגיד יש בחלל.
לא.
בוא נגיד יש בחלל.
יותר קל לזכור את הביטוי הזה, יש בעין. יפה, זה מספיק.
גם מגדיר את עין חלל.
מקובלים, המקובלים מדברים בצורה כזו שזה קודים. בסדר? יש בעין, העין הזה זה החלל. זאת אומרת, אבל עוד פעם, אני מדגיש את הנושא, שנייה.
גם חלל זה משהו.
כמו שאתה אומר שכלום זה משהו.
עוד פעם, אני לא יודע למה אתם מתכוונים כשאתם אומרים משהו. לא יודע. בסדר, אז למה להשתמש במילה?
אתה לא יודע מה זה כלום, אתה לא יודע מה זה עין.
לא, לא, כלום אני יודע, כי אני יודע מתמטית להגדיר את הקבוצה הריקה. סליחה, אני יודע, כן? עבור כל X ששונה מ-X, אז זה ההגדרה של הקבוצה הריקה, אז אני יודע בתור מתמטיקאי להגדיר. סליחה, אז לפחות אני, יש לי בסיס, כן? לא, לא, זה לא הגדרה, זה הגדרה, זה לא סתם הגדרה, זה ככה. בסדר? זה הגדרה נכונה ואמיתית. בסדר? אז, אבל זה לא הנקודה. למה הם עושים את השינוי הזה שהוא מהפך, כן? למה המעבר יש בעין, כן? כי זה ניסיון הלידה. זה ניסיון הלידה. לכאורה אין לך כלום, נכון? פתאום יש לך תינוק בוכה. איפה התינוק היה? איפה התינוק היה?
בכוח, אצל ההורים.
הוא לא בכוח, הוא היה במי אמו. זה המילה ברו בעברית. המלאות הזאת שהיא חיות. לכן הם נצמדים למשמעות העברית של המילה. אז יש היש של ההוויה, וזה אני יודע כי הוא גאל אותי ממצרים, ומתוך היש הזה של ההוויה נברא החלל שהוא המקום של העולם. בסדר? זה התיאור. זה התיאור, וזה תיאור לוגי. כי זה לא שיש שלב ראשון ושלב שני ושלב שישי, הכל נברא בבת אחת, צריך לחזור על זה 1,000 פעמים. כן? אבל זה התיאור הלוגי שאני חייב לעצמי כדי להסביר איך יכול להיות עולם. בסדר? טוב, נחזור על זה בשבוע הבא.
תודה.